רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, אנחנו ברשת א', אקדמיה באלף, והיום התוכנית החמישית בסדרה בין סדר וכאוס. שיחות עם דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט. שלום דוקטור יואב בן דוב.
שלום, שלום.
טכנאי השידור הוא יבגני ליזרוביץ' ואני אפרת בזרקון שחר. בתוכנית הקודמת דיברנו על פרקטלים, אותן תבניות מסתוריות שחוזרות על עצמן במופעים רבים ומורכבים בטבע, מופיעים במערבולות, בקווי המתאר של החופים, בקרובית. זו גיאומטריה שבה הקטן מכיל את הגדול. ודיברנו על השימושים המדעיים והטכנולוגיים שיש לפרקטלים, וציינו שהתבניות המחזוריות מהסוג הזה מופיעות לא רק במרחב אלא גם בזמן, אפילו במוזיקה ובסיפורים. והתוכנית שלנו היום תעסוק בתורת המורכבות, ונראה בה בין היתר את הקשרים שיש בין יחיד וקולקטיב, ואולי זה גם משהו ככה כמו קטן שמכיל את הגדול.
כן, התבניות של הפרקטלים עוד ישובו ויופיעו אצלנו, אבל אני רוצה לחזור אפילו לתוכנית שלפני האחרונה, שבה דיברנו על ההיבט של הזמן, הכאוס. כן? כאוס ופרקטלים זה שני דברים שאנשים גילו בשנות ה-60 וה-70, ופתאום התחילו לראות שהעולם הוא יותר מסובך, שגם אם אתה יודע את כל המשוואות, אתה לא יכול לחזות מה יקרה, שהסקלות הקטנות שבהתחלה חשבנו שהן זניחות, כן? אפשר להזניח את ההפרעות הקטנות, אז גם בזמן הן הולכות ומתגברות, זה אפקט הפרפר, וגם במרחב אנחנו רואים שיש עוד ועוד ועוד עולמות שם, כלומר, גם בקטן אתה אף פעם לא מגיע עד הסוף.
ואפילו האטום הוא לא הדבר הסופי.
בדיוק. זאת אומרת, ראינו איזה ראיית עולם חדשה שמאוד מזכירה תרבויות מסורתיות, ומה שקרה אבל בשנות ה-80, זה שאנשים התחילו להבין שמה שהם ראו בכאוס ופרקטלים, זאת רק ההתחלה. כמו שאמרו, קצה הקרחון. כלומר, יש עולם שלם של תופעות שהם מסביבנו, הם בכל מקום, הם בהמון תחומים, זאת אומרת, הם חוצות את הגבולות בין הדיסציפלינות, וקודם, זה לא שלא ראינו אותם, אבל התעלמנו מהם מכיוון שהם הופיעו מחוץ לספרי הלימוד, לא ידענו לפתור את המשוואות, ופתאום ישנו מחשבים, והמחשבים אפשר להתחיל לחקור את העולם החדש הזה, וככל שהמחשבים מתפתחים, ואנחנו מדברים על שנות 60, 70, 80, 90, כן, באמת, הדבר הזה של כוח מחשוב זה דבר קריטי, וזה הולך ומתפתח, וככל שזה הולך ומתפתח, אנשים מבינים גם שאפשר להסתכל בראייה חדשה על תופעות, אפשר להבין דברים שתמיד היו מסביבנו, אבל לא קיבלו ביטוי במדע, ואפשר להתחיל לשאול שאלות חדשות לגמרי. ומה שאנחנו נדבר עליו היום, הוא תחום מחקר שצמח, כאמור, בשנות ה-80-90, ובהתחלה קראו לו אנטי-כאוס. מה זאת אנטי-כאוס? כשדיברנו על כאוס, ראינו שאנחנו מתחילים עם סדר, המשוואות המכניות של ניוטון, כוכבי הלכת, פתאום אנחנו מגלים כאוס, כן? אי סדר, בתוך הסדר.
בתוך המשוואות עצמו.
בדיוק. ובשנות ה-80, אנשים התחילו לשאול את השאלה ההפוכה. איך אתה מתחיל עם מערכת שהיא לא מסודרת, ומתישהו פתאום היא מפתחת סדר? והדברים האלה קרו גם בגלל שאנשים התחילו לעשות כל מיני סימולציות מחשב, כן, זה התחיל כבר בשנות ה-70, רק שאז עוד לא היו מושגים לזה. אנשים התחילו להגיד, רגע, מה קורה אם אני אקח, כמו במוח, שיש בו המון המון תאי עצב, אבל כל תא עצב הוא או יורה או לא יורה, והשאלה אם הוא יורה או לא יורה, זאת ישלח פולס חשמלי, תלויה במה, אם השכנים שלו, אלה שמחוברים אליו דרך הסינפסות, אם הם יורים או לא. ואז בוא ניקח נניח, כן, באותו זמן הם יכולים לעשות נניח 30 תאים כאלה, וכל אחד מחובר נניח ל4 מסביב, שזה נורא פשטני, המוח זה 100 מיליארד, וכל אחד יכול להיות מחובר ל10,000.
הבדל פעות?
כן, הבדל מאוד כמותי, מאוד משמעותי, אבל אפילו בדברים הנורא פרימיטיביים של אז, פתאום התחילו לראות דברים חדשים, וכמובן היום עושים את זה ברמה הרבה יותר מורכבת, ואנשים פתאום התחילו לראות, שגם אם אתה מחבר מערכת כזאת ולא אומר לה כלום, עם חוקים נורא נורא פשוטים, או עם איזשהו פידבק מהסביבה, פתאום אתה מתחיל לראות סדר, פתאום אתה מתחיל לראות תבניות, ופתאום המערכת כולה, שהיא לכאורה רק כל מיני תאים כאלה שמגיבים לסביבה שלהם, מתחילה להתנהג בצורה אינטליגנטית. כלומר, אתה רואה איך פתאום מ-30 תאים כאלה שמחוברים, פתאום נוצרת איזה מערכת, איזה שלם, שהוא יותר מסכום החלקים שלו.
כשאתה מתאר את זה ככה, זה נשמע קצת מפחיד. זה נשמע שכל מיני מערכות יכולות, במיוחד שאנחנו מדברים על מחשבים, ושהיום ב-2014 טכנולוגיות המחשוב הן עוד יותר רבות עוצמה, אז שפתאום כל מיני דברים מתחברים אחד לשני, ומופיעה שם אינטליגנציה שלא התכוונו אליה בכלל.
כן, 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 כן. אנחנו נדבר על זה כמובן בהרצאות האחרונות, כי זה באמת קורה. וזה נפלא, וזה מפחיד, וזה חלק מהזעזועים הטכנולוגיים תרבותיים שעוברים היום על העולם שלנו. אבל בואי נלך באמת להתחלה שלה. כן, כן, אבל את צודקת. זה הולך בכיוון הזה, אבל בהתחלה רק אנשים משחקים הדברים האלה. שנות ה-70 עוד אנשים עוד לא קולטים מה קורה כשמחברים מחשבים יחד. ופתאום אנשים מתחילים לראות כל מיני דברים שמדברים על מערכות, וכשאני אומר מערכות, אני מתכוון להמון המון תחומים. עד עכשיו ישבו במחלקות נפרדות באוניברסיטה, כן? זה נכון על התהליכי חיים בביולוגיה, זאת אומרת, איך מולקולות מתקשרות בתא, למשל, או איך תאים מתקשרים ליצור רקמה, או איך האיברים, או מערכות חיסון, למשל, איך הן מתפקדות בגוף, מה קורה בנפש, מה קורה, כן, כלומר, במוח, אם תרצי, כן? דברים שהם קשורים בתהליכים היסטוריים, בהתפתחות של תרבויות, כי מה זה תרבויות? זה המון אנשים שעושים אינטראקציות אחד עם השני, כן? אז יכול להיות שהם עושים מסחר, יכול להיות שהם עושים מלחמה, בכל מקרה זה סוג של אינטראקציה, ופתאום המערכת כולה מתחילה להתנהג בצורה שונה מאשר החלקים שלה. זה קורה בביולוגיה, אנשים מדברים על האבולוציה, על כלכלה, כן? על הטכנולוגיה, כלומר, אנשים הולכים להסתכל על הקשר בין פרטים וקולקטיב. אני מזכיר לך שאנחנו דיברנו בזמנו על הסדר המכני, השעון הוא סכום חלקיו, לא יותר. אין דבר כזה שעון מעבר לחלקים שלו. פתאום אנחנו מדברים על שלם שיותר מחלקיו.
וכשאתה אומר את הדברים האלה, דוקטור יואב בן דוב, אתה באמת מזכיר איך זה מגיע מהמון המון תחומים שהם לכאורה מאוד מאוד שונים, מה בכלכלה וביולוגיה והנפש שלנו, אבל אני חושבת על הדבר הכי קטן כמו מחיאות כפיים. למשל, כשיושבים בהצגה ובסוף כולם מוחאים כפיים, ובאיזשהו שלב מחיאות הכפיים נהיות קצובות. ומי הכתיב את הקצב?
נכון. וזה בדיוק גם מה שקורה במערכות ביולוגיות, הקצב, כן, הקצב שנוצר בלב, המחזורים של הגוף, הם גם כן עובדים, אין שעון מרכזי, כן? זה בדיוק הדבר הזה של מערכות שונות, או אם תרצי נניח להקת ציפורים, שפתאום, או להקת דגים, שפתאום כל הלהקה פונה כגוף אחד.
אז תמיד חשבתי שיש איזה מנהיג ללהקה.
אז זהו שאין, זה שאף ראשון זה לא המנהיג שאומר בואו כולם אחר, זה הפרייר שחותך את האוויר בשביל שלכולם יהיה יותר נוח, ומתחלפים כל הזמן ביניהם. אבל מה שקורה, ואנשים עשו סימולציות, בדיוק על להקות ציפורים, ואמרו, אוקיי, בוא, כל ציפור מסתכלת על השכנים שלה, לא מתרחקת יותר מדי, אם כולם עפים, כן?
אם כולם עפים לפה, אז גם אני.
גם אני עוף, נכון? ופתאום נוצרת דינמיקה של ציפורים, ובאמת התחילו לייצר בצורה כזאת סימולציות, שנראות מאוד דומה ללהקה אמיתית. אבל הדוגמה הכי יפה שאנשים עבדו עליה זה שביל נמלים. כן? עכשיו, שביל נמלים הוא הרבה יותר אינטליגנטי מנמלה בודדת. נמלה בודדת, נמלה שיש לך במטבח, כן? נמלה לא...
בתקווה שיש לי אחת ולא שביל.
לא, אם יש אחת, אז יש יותר. כי נמלה בודדת היא כלום. היא לא יודעת לייצג מרחב. אתה יודע? תשימי אותה באיזשהו מקום, היא תאבד את הדרך. לעומת עוד, שביל נמלים הוא מאוד מאוד אינטליגנטי. אם יהיה לך אוכל במטבח ויש נמלים בסביבה, השביל ימצא אותו. תחסמי את השביל... השביל ימצא דרך חדשה תוך חצי שעה נניח, נכון? זה מאוד מאוד קשה, מאוד קל לעצור נמלה, מאוד קשה לעצור שביל. השביל הוא הרבה יותר חכם. ואז אנשים התחילו לשאול, רגע, איך זה קורה? הרי אין נמלה ארכיטקטית שאומרת, כולם תלכו פה, נכון?
וגם אין נמלה שחוזה את המקום של המזון ואיך לבנות אליו את ההיי-ווי הכי מוצלח.
נמלים הם יצורים מאוד מאוד פשוטים, אבל נמלה יודעת כמה דברים, היא יודעת לשחרר פרומונים, חומרי ריח, שהם מין שפה ביוכימית, הם נשארים שם בסביבה, מתנדפים תוך כמה דקות, ונמלים אחרות מגיבות להם. אז מה שקורה, יוצאות הנמלים קמות בבוקר, בשירה ושמחה לעבודה, יוצאות החוצה, אבל אין להם מושג מה הם עושות, הולכות בכל הכיוונים בצורה אקראית, עד שאחת מוצאת אוכל. ברגע שהיא מוצאת אוכל, היא חוזרת אל הקן, שוב, היא פוגשת נמלים אחרות, ולפי זה היא מכוונת עצמה, ובדרך היא מפזרת פרומונים שאומרים, מצאתי אוכל, מצאתי אוכל. הנמלים האחרות מריחות את זה, והולכות גם על השביל שהיא סימנה. בדרך הן מפזרות עוד פרומונים. ברגע מסוים יש הרבה מאוד נמלים שהולכות על השביל, וכולם מפזרות פרומונים, אז עוד נמלים הולכות ומצטרפות לשם. עכשיו, יכול להיות שהשביל במקור עשה איזה עיקוף, אולי הכי יעיל. השביל יישאר עם העיקוף הזה. אבל בנוסף גם השביל יהיה מאוד גמיש, זאת אומרת, קחי מטלית, תנגבי חצי מטר, תראי שהנמלים מתברברות. הן לא זוכרות את הכיוון, הן לא מריחות את הפרומונים, כי מחרקת אותם, אז הן יאבדו את זה. אבל אחרי כמה, כן, 10 דקות, חצי שעה, הם, מתוך הניסוי ותהיה הזה, פתאום מישהי שוב תמצא. עכשיו, יש פה אפקט הפרפר, אם יש איזה עץ והנמלה הראשונה, שבמקרה התחילה את השביל על חיימינה, אז הדבר הזה היה אפקט פרפר, הייתה יכולה ללכת שמאלה. ברגע שזה כבר הלך ימינה, אז זה ננעל לתוך המערכת. כלומר, יש לנו כאן את הדבר הזה של נעילה, של אפקט פרפר, שמייצר את הסטנדרט, שאחריו כבר הדברים יהיו. עכשיו, אפשר לשאול עוד כל מיני שאלות. למשל, האם זה נכון שכל הנמלים ילכו על השביל? והתשובה היא לא. אם לא יהיו 90% מהנמלים שהולכות איפה שכולם הולכים, אז השביל יתפרק, הוא לא יהיה.
לא יהיה לנו נחיל נמלים.
אבל צריך גם שיהיו 10% נניח נמלים פריקיות, שכשכולם הולכים בשביל, אז הם ילכו הפוך. נכון? ולמה? כי אז הם ימצאו שבילים חדשים. עכשיו רובם, כן, ילכו לאיבוד, כן, יזכרו שההורים שלהם אמרו להם, כן, תלך בתלם, תעשה כמו כולם, ובסוף לא, באמת לא יצא מהם כלום, אבל מפעם לפעם מישהו מהם ימצא שביל יותר יעיל.
ואלה נמלים מיוחדות, יש להם תכונות מיוחדות, גנטיקה אחרת.
אוי, את יכולה לשאול כל מיני שאלות כאן, באיזשהו מקום, הייתי אומר, המערכת חייבת לייצר את התזוזה הזאת, ואם את חושבת על בני אדם, כמובן שזה, כמיד האנלוגיה היא ברורה, אז אני אגיד, יש תנאים אולי שמאפשרים יותר, כן? יש חברות או תרבויות או צורת חינוך שיותר אנשים הולכים בתלם, למשל כאלה שמוצאים להורג כל מי שקצת סוטה מהנורמה, יש כאלה שהמון מתברברים, זאת אי אפשר לעשות צור שבילים, כמו כן, כאלה של חינוך בלי גבול, חסר גבולות, נכון?
אפילו אמריקה של שנות ה-60.
נניח, כן? אבל בסופו של דבר, כמו שקוראים גם בחברה האנושית, הדברים מתאזנים, וזה מה שעוד אנשים התחילו להבין בהסתכלות הזאת, שכשמערכת יותר מדי מבולגנת, אז היא מתחילה ליצור את הסדר שלה. כשהיא יותר מדי מסודרת, אז הסדר הוא קשיח, הוא לא מתאים את עצמו, ואז הוא מתפרק. כן, אם שביל הנמלים יהיה קשיח מדי, ולא ידע להתאים את עצמו, כשיגמר האוכל, אז השביל ימשיך ללכת, כן? כמו, כן, פסי רכבת שהולכים למכרה שנגמר, אז הפסים עדיין שמה. הם לא משתנים. לעומת זאת, כשאנשים הולכים בין שני כפרים, אז הם עושים מין שביל, ובאמת זה קורה משהו מאוד דומח. אם יש שביל שאנשים הלכו בו, אז את רואה שהם דרכו על הדשא ויצרו איזה שביל, ואחרים גם כן הלכו באותו שביל. ואת אנחנו פה, לפחות בחברה מסורתית, לפני שבא המכניסט המודרני שם סדר מוכתב מבחוץ, אנחנו רואים שיש לנו פה סדר מתהווה אצל הנמלים כמו אצל האנשים, ואנשים התחילו לשאול כל מיני שאלות, למשל איך זה קורה למשל בבורסה, כן? מה זה בורסה? כן, פתאום השוק היום אופטימי, כן? מה זה שוק אופטימי? הרי אין דבר כזה, אין ישות כזאת שהיא שוק, נכון? אבל לא, יש אנשים שמוכרים וקונים, ויש איזה משהו קולקטיבי שעולה, בדיוק כמו שביל הנמלים, נוצר איזה דינמיקה קולקטיבית של השוק, והשוק הזה יעלה, ירד, נכון? שהוא זה מעבר למחירה והקנייה שלנו. ועכשיו אנחנו מתחילים לראות איזושהי תבנית מאוד מעניינת של קשר בין פרטים וקולקטיב. כן? ופעם היינו שואלים, מה קודם למה? כן? האם הקולקטיב הוא רק סכום הפרטים, כמו בחברה מודרנית אינדיבידואליסטית, שזה לא יותר מאשר אוסף של פרטים אינדיבידואליים שהצטרפו ועשו אמנה חברתית, או להפך, בן אדם הוא תוצר של הקולקטיב, כמו בתפיסות המרקסיסטיות המאוד קיצוניות, שאמרו, כן, האינדיבידואל לא חשוב, זה בסוף החברה, התהליכים החברתיים הם מה שקובעים. ומה שאנחנו רואים כאן זה משהו מאוד מורכב, שבו מצד אחד יש לנו פרטים. אז אפשר לחשוב עליהם באמת כמו נקודות שמחוברות יחד. מה שאנחנו נקרא יותר מאוחר, ארכיטקטורה של רשת. באותו זמן רק אנשים רואים שיש פה רשת, הם לא מבינים עוד מה המבנה של הרשת, כי עוד אין מחשבים מספיק חזקים, וזה יגיע רק בשנות ה-90 ובשנות ה-2000. ואז מהקשרים האלה נוצר פתאום ברמה גבוהה יותר איזושהי התנהגות קולקטיבית. נוצר משהו שהוא יותר מסכום חלקיו. החוקים של נמלה בודדת הם לא החוקים של שביל נמלים. שביל נמלים מסוגל לעשות משהו שנמלה בודדת לעולם לא תצליח אפילו להבין אותו.
וזאת אומרת שהנמלים הבודדות, ברגע שהן יוצרות ביניהן קשרים, או בני האדם הבודדים, ברגע שיש קשרים בין הפרטים, בעצם נוצר משהו שחוכמתו היא גדולה יותר מהחוכמה של כל אחד מהפרטים הללו.
כן, חוכמה זה שאלה, כי כשאנשים, למשל, גם כשהמון מתחיל במשחק כדורגל, מתחיל להסתער על השערים בבהלה, כן? זה נראה לך כמו משהו כמו כאוס, אבל בעצם זה אומר, הרבה מאוד אנשים עובדים בצורה מתואמת, בלי שמישהו אמר להם את זה. גם זאת תופעה קולקטיבית. אז אם זה חכם או לא, זה כבר שאלה אחרת. כן? מדברים על חוכמת ההמון מצד שני, כן?
גם על טיפשות לפעמים, ההמון.
בדיוק, המון גם יכול להיות די טיפש לפעמים. אבל בכל מקרה ההמון או
אבל
העדר...
אבל במובן הזה שהיחיד לא יכול להבין את התופעה
בדיוק,
הגדולה.
בדיוק, הקולקטיב הוא משהו שיש לו התנהגות ויש לו חוקים שאת לא יכולה גם להבין אותם, אם רק תסתכלי באינדיבידואל. וזה תחום, נוצר איזה תחום חדש. אבל ההשפעה היא לא רק מלמטה למעלה, ראינו איך קולקטיב נוצר מאינדיבידואלים, אבל ברגע שנוצר קולקטיב, אז הוא גם חוזר ומעצב, את ההתנהגות של האינדיבידואלים. שתי נמלים שנפגשות בשביל לא מתקשרות ביניהם כמו שתי נמלים שנפגשו מחוץ לשביל. שני סוחרי בורסה שמוכרים וקונים ביום שהשוק בעלייה מסחררת, זה לא, הם לא התנהגו כמו שני אנשים ביום שהשוק בנפילה. זאת אומרת, יש לנו פה יחסי גומלין בין הפרטים לקולקטיב. הפרטים מצטרפים יחד, הרשת מייצרת איזשהו קולקטיב עם צורות התנהגות משלו, אבל הקולקטיב חוזר ומעצב את הקשרים בין האינדיבידואלים. ובצורה כזאת, הרמה של הקולקטיב, הרמה של האינדיבידואלים, מעצבת את אחד את השנייה.
אז אם השאלה שעלתה לי קודם, זה בעצם האם כל העניין הזה של מערכות מורכבות, הוא אפשר לומר שהוא הוכחה לזה שאין יד מכוונת מלמעלה. בעצם הוכחה אולי לכך שאין אלוהים, אז אתה אומר משהו מורכב יותר. הדברים קורים פעמיים, יש לנו גם את הפרטים שיש להם שמשפיעים על הסדר וגם את הסדר שמשפיע על ההתנהגות של כל פרט ופרט.
כן, אנחנו נזכיר אולי בהמשך את ההשקפות הדתיות כמו של פייר טייר דה שרדן שראו דווקא בהתארגנות, ביכולת של החומר להתארגן בצורה כזאת את היד המכוונת של אלוהים. כלומר, האבולוציה היא הביטוי הכי מובהק לדת, אבל אם אנחנו נלך לפני זה, אז באמת הדבר הזה שאנחנו דיברנו עליו, בהתחלה יש לנו פה שתי תפיסות של סדר. הסדר המכני, שהוא מבוטג, מתחיל כבר בספר בראשית, יש מתכנן, יש מישהו שקבע מראש את התבנית הסופית, מה בדיוק יהיה, והתבנית קיימת לפני המערכת. כלומר, אנחנו קודם עושים כמו שבונים נניח, כן, חברה מסחרית, אז קודם, עושים הגדרת תפקיד, כל מיני בלוקים כאלה שאחד מעל השני, נכון? ואז הבלוק הזה הגדרת אותו, עכשיו את מחפשת מישהו שימלא את הבלוק, נכון? לעומת נניח התארגנות כמו בקיבוץ או בסטארט-אפ או משהו כזה, או בקומונה, יושבים אנשים ומהאינטראקציות ביניהם נוצרת ההיררכיה, מי נותן את ההוראות, מי הולך ועושה את המטבח, מי כן, שוטף את הכלים. זאת אומרת, סדר שמוכתב מלמעלה למטה, מול סדר שמתהווה מלמטה למעלה, ודיברנו קצת גם על התארגנות של נניח עיר מסורתית, תחשבי איך, כן, כל אחד ממשיך את הרחוב, כן, בונה את הצריף שלו בהמשך לרחוב, ואיכשהו הרחוב מתארגן והעיר מתארגן, לעומת
ערים המתוכננות.
ערים המתוכננות מראש, שהסדר מוכתב מבחוץ. אבל אנחנו מדברים פה על מערכות מורכבות, צריך להוסיף פה עוד מילה. כי הדבר שאנשים הבינו זה המערכות מורכבות מסתגלות. כלומר, ההבדל המשמעותי בין אותו סדר מוכתב מלמעלה, כן, הסדר המכני, כן, הסדר בראשית, לבין הסדר שעולה מלמעלה, כמו במיתוסים של הבריאה היוונית, הסדר מלמטה למעלה, זה שהסדר מלמטה למעלה הוא מסתגל. הנמלים לא מתכנות מראש את השביל הכי יעיל, זה אף פעם לא יהיה 100% יעילות, זה לא יהיה קו ישר, כמו שמהנדס תכנן, אבל הוא יגיב בקלות לשינויים בסביבה. בניגוד לתוכנית של מהנדס, שאם פתאום שם באמצע איזה מכשול, אז את צריכה לעשות תכנית מחדש, כי פתאום באמצע אוטוסטרדה יש לך סלע ואת לא יודעת מה לעשות.
אז האם כשמערכות הן מורכבות מאוד, הן יותר סטגלניות או יותר מסורבלות?
אפשר להגיד גם וגם. אנחנו נמשיך ונדבר על מערכות כאלה, ואנחנו נראה שמערכת מכילה בתוכה גם את הקטסטרופות, גם את המשברים. זאת אומרת, זה לא הראייה, כן, בהתחלה את יכולה לחשוב באמת, ואנשים בשנות ה-70-80, באמת אנשים נורא התלהבו מזה, אנשים שבאו באמת מהקומונות, מההיפים, בואו נשב כולנו יחד בלי היררכיה, במין לנהל.
וניתן לסדר להיווצר מעצמו.
בדיוק, והסדר יהיה וסבבה וזה, כן, וכולם יחיו באושר ובאושר. אבל מה שהסתבר, ואנחנו נדבר על זה עוד בהרצאה יותר מאוחרת, זה שהסדר המתהווה, הסדר הזה, הארגון העצמי הזה שעולה, גם מכיל בתוכו קטסטרופות ונפילות. זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, זה לא החיים הם דבש והכל סבבה, זה לא הקומונה ההיפית, זה גם בלגן. אז מה שאנחנו יכולים לראות פה, זה שעצם זה שאת מחברת דברים, יוצר את ההתארגנות, יוצר את הסדר. ופה אנחנו באמת רואים את זה, כמו שאמרתי, בהמון המון המון תחומים, מעולם החי, ארגונים חברתיים, רשת המידע דיגיטלי, אנשים צריכים לעשות סימולציות מוחשבות, כי אמרו, המוח גם עובד ככה, הרי אין במוח מנגון שליטה מרכזי, האיש הקטן הזה שיושב במרכז המוח, וזה אני או הנפש, המוח הוא הרי רשת, נכון? והרשת הזאת היא חלק מרשת עוד יותר גדולה, שהיא הגוף, הכל מחובר הלוך ושוב. אז אולי במקום לתכנן מערכת שמראש נקבע לה חוקים, בואו נחבר כל מיני תאים וירטואליים כאלה, וניתן הם להגיב לסביבה, ולאט לאט הם יפתחו ביניהם איזושהי תגובה שהיא יותר ויותר אינטליגנטית, ואנשים יתחילו לבנות מערכות מחשב כאלה, שאתה לא מתכנת. אתה מראש זורק איזה משהו אקראי לגמרי של תאים, כאילו תאים וירטואליים כן, שמשפיעים אחד על השני, ונותן איזון חוזר, וכל פעם שהמערכת מצליחה, אז האיזון החוזר הזה, הסינפסות, כאילו הקשרים מתחזקים, וכל מה שנכשלת, הם נחלשים. זאת אומרת, כמו שהמוח לומד, ועושה את זה דרך אינטראקציה עם הסביבה, וכנראה שיש פה משהו מאוד דומה באמת להתארגנות של המוח.
אנחנו רשת א', אקדמיה באלף, תוכנית חמישית בסדרה בין סדר וכאוס, משוחחים עם דוקטור יואב בן דוב. בדוגמה הזאת שנתת עכשיו, דוקטור יואב בן דוב, יש התאים האלה הייתה להם מטרה? כשאנשים בנו את הסימולציות האלה, אז הם אמרו, המטרה הסופית זה שהתוכנה הזאת תפתח ברז?
כן, כן, לא, מה שאנשים עשו זה תוכנות כאלה שהיו טובות בלזהות כתב, אותיות בכתב, או לזהות פרצופים, זאת לזהות תבניות. מה שהיה בעיה מאוד מאוד גדולה, הרבה מאוד שנים, בהתחלה בכוח המחשוב שהיה אז, והמוח עושה את זה בקלות, והיום כבר, כמובן, עשו, יש הרבה, הרבה מאוד התקדמות בעניין הזה, אבל הדרך שאנשים הצליחו ליצור מערכות שמזהות, שמגיבות לתבניות, הייתה בצורת הרשת הזאת, ואז אנשים גם עשו כל מיני אנלוגיות, הזכרנו את אנרי אטלן כבר, כן, האימונולוג, הפילוסוף, הישראלי-צרפתי, הוא עבד בשנות ה-80 על מערכת החיסון, כי מערכת החיסון היא גם מערכת עיבוד מידע, היא צריכה מאוד טוב לזהות את ההבדל בין מולקולות ששייכות לגוף, לבין מולקולות פולשות שצריך להילחם בהן, ואז באמת הוא שם לב ועבד עם סימולציות פה שהמערכת עובדת בצורה כזאת, הרי אתה לא מגדיר מראש מה זה חיידק, נכון? מה זה גוף זר. אז איך המערכת יודעת לזהות את זה? והזיהוי הזה נעשה עם ניסוי ותהייה של המון אלמנטים שמזינים אחד את השני. כך שישנו בעצם פה עוד מוח בגוף, כן? מערכת החיסון היא גם סוג של מוח.
בעצם אולי אפשר להגיד הרבה מאוד מוחות.
נכון, נכון.
שמרכיבים את המוח הגדול.
בדיוק, כי לנו יש איזו עדפה לחלק הזה של המוח, שהוא החלק המודע לעצמו, כי הוא מודע לעצמו, זה אנחנו, נכון? אבל כמובן יש לנו הרבה מאוד רשתות כאלה בגוף, והרבה מאוד מהן מתנהלות בצורה אוטונומית, מאוד מאוד מתוחכמת, ושוב, בלי שמישהו תכנן אותם. אז באמת הגוף הוא מערכת שהיא מסתגלת, יש המון הסתגלות, יש כל הזמן מציאת פונקציות חדשות, זאת אומרת, אותו דבר שהיה יד, אז פתאום יכול להפוך להיות כנף או משהו כזה, נכון? זאת אומרת, יש לנו פה המון תגובה לסביבה, וכל זה קורה בלי שתכנן. שום מהנדס לא תכנן את הכנפיים של הציפורים, זה יתפתח מלמטה למעלה, במין תגובה לסביבה.
ובהמון המון צורות שונות, שמראות איך ההסתגלות הזאת יכולה להיות באמת מושפעת מאזור, מיעדים, לאן נכון, הציפור הזאת נכון, אפה, נכון, איפה נכון, היא נמצאת.
נכון, אבל מה שאנשים הבינו מזה, והם התחילו גם לקרוא זה בהתחלה artificial life, חיים לחוטים. זאת אומרת, הם ניסו לראות מה, איך מתחילה האבולוציה? מה הדבר הזה שגורם על כדור הארץ שתהיה אבולוציה? ולמשל, היה הרבה זמן, תיאוריה, נניח ש... מולקולות RNA, אם יש כימיה שמאפשרת RNA, אז את החומרים הנכונים, את התנאים הנכונים, את הטמפרטורה הנכונה, אז החיים יתפתחו, אבל אם יש כוכב שאין עליו את התנאים האלה, אז עבוד, נכון? ואז אנשים התחילו לראות שבעצם לא, זה העניין הוא המבנה, הרשת הזאת של מולקולות, כי הם התחילו לדבר על מולקולות שעושות קטליזציה, זאת אומרת, מולקולה א' גורמת לזה שיהיו יותר מולקולת ב', כן? ואז את מתחילה לשאול שאלות כאלה, כמו נניח שנוצרת במקרה מערכת כזאת סגורה, זאת אומרת, מולקולה א' מייצרת ב', או גורמת כן, למולקולה ב' להיווצר, וב' גורמת לג' וג' גורמת לא'. פתאום נוצרה לי שרשרת שהיא סגורה, אז פתאום כל השלוש מולקולות האלה, א', ב', ג', יהיו הרבה יותר שכיחות, נכון? ואז מתי שאולי הם יעברו אבולוציה, תופיע איזה מולקולה ד' שתהיה יותר יעילה, אז השרשרת תתחיל להיות יותר מסובכת. ובצורה כזאת, מה שחשוב הוא האפשרות ליצור מה שהם קראו לולאות איזון עצמי, או משוב חיובי, שהן סגורות. ברגע שזה קורה, אז הדברים מזינים את עצמם. ואני אתן דוגמה שאנחנו הרבה מאוד פעמים נורא טועים בזה, כשאנחנו מנסים להבין תהליכים היסטוריים. מה גרם, כן? מה גורם למהפכה המדעית, למשל? דיברנו על השעון, בסדר? האם זה טכנולוגי שממציאים את השעון במאה ה-14? האם זה משהו חברתי, כן? שפתאום יש לנו חברה, ימי ביניים מתאים, תנאים מסוימים, למשל נוצר מעמד ביניים עירוני.
שרוצה לדעת מה השעה?
כן, 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 אבל האם... כן, בסדר, אבל האם... מה יצר את זה? מה פה הגורם הראשוני, נכון? או שזה משהו פילוסופי, שפתאום יש לנו רעיונות של מחברים את אריסטו עם כל מיני שאלות, כן, ויכוחים תיאולוגיים, ומזה יוצא פתאום איזה הבנה חדשה של החומר ושל המרחב והזמן, ואת המדע והפילוסופיה, ואז מתחילים לחשוב על מכונות, ואז מתכננים מכונות. מה הדבר שגרם לזה? ולשאול שאלה כזאת זה לשאול שאלה מכנית. מה הגלגל הראשוני שהסתובב וגרם להכל?
שאלה מכנית וגם ליניארית.
בדיוק, בדיוק.
מי התחיל, מה הקו הזה, מה יש בהתחלה שלו ומה יש בסוף.
בדיוק, ואז היסטוריונים מרקסיסטים יגידו זה הכל אמצע הייצור, והיסטוריונים של הרעיונות יגידו זה הכל בא מהפילוסופיה, והיסטוריונים של הטכנולוגיה יגידו זה בגלל שהמציאו את הארכובה או את המשאבה או משהו כזה, שמזה הכל התחיל. והראייה של המורכבות אומרת לא, זה לולאה של משוב חיובי. מה זאת אומרת? בגלל איזה שהם תנאים שהיו יכולים אולי לקרות במקום אחר, לא קרו, קרו באירופה, אבל זה התחיל כמשהו, כן, בעיה, מעמד ביניים, עירוני, והיו לו רעיונות מסוימים שהיו טובים בשביל, כן, למשל, רעיון של אחידות, סטנדרטיזציה, פתאום מתחיל להופיע, ואז אנשים, יש את השעון, אוקיי? אבל השעון שמגיע לסין במאה ה-16, מעיפים אותו בתור איזה צעצוע, לא עושה כלום, כן? אז מישהו ממציא את השעון, ואז אנשים אומרים, אוקיי, בואו נייצר איזה מערכת זמן אחידה, דיברנו על זה כמובן במכני, וזה מתאים גם לראש של אנשים באותו זמן, למנטליות ולתנאי הייצור ולמסחר, אבל זה אומר שבדור הבא יהיו לנו כבר יותר אנשים שעשו כסף מ... להיות תלויים בשעון, ואותם אנשים כבר יש להם את הערכים שמתאימים לראייה המכנית, ואז הם מייצרים, בונים אוניברסיטאות שבהם יותר ויותר אנחנו נראה צורת החשיבה החדשה. צורת החשיבה החדשה הזאת תגרום לזה שאנשים ימציאו מכונות יותר יעילות, המכונות היותר יעילות יביאו יותר כסף לאותם אנשים, וככה הלולאה מחזקת את עצמה. עד שאנחנו מגיעים למאה ה-17, פתאום יש לנו הרבה אנשים שכבר חושבים בצורה שמתאימה למכניזם, הרבה מכונות, זאת אומרת, יש לנו את השעונים, אז כן, אפשר כבר להשתמש בהם, הרבה רעיונות שמתאימים לזה, מבנים חברתיים שכבר מתחילים להסתגל לזה, והם מתחילים לעשות איזו מהפכה בחברה.
ולא יכולים לעלות על דעתם בכלל אפשרות של חיים אחרים, כמו שאותן נמלים שהולכות אולי בשביל לא הכי יעיל, לא יכולות לדמיין לעצמן בכלל את השביל האחר.
לנמלים בכלל אין מושג, הם אפילו לא יודעות שיש שביל. הם בסך הכל מגיבות לסביבה, השביל נוצר ברמה מעל הנמלים.
גם אנשים שחיים בתוך ההיסטוריה, בזמן ההווה, הם לא יודעים מה מתוך זה יהיה ההיסטוריה.
זה לא רק זה. עד שאת מגיעה לתרבות המערבית, גם עצם המודעות לתהליכים היסטוריים, עצם המודעות להיסטוריה היא לא קיימת. זאת אומרת, אנשים לא רואים את עצמם כחלק מתהליך היסטורי, לא בהודו, לא בסין.
כן? כי אין שעון.
או שתגידי להפך, בדיוק, אין שעון כי אנשים לא חושבים. כל העניין הוא פה שאין מה לשאול, כן, איפה הביצה ואיפה התרנגולת. זה בדיוק השאלה הזאת, כן? בביולוגיה יש לי מערכת שמזינה את עצמה, וזה אומר שאני צריך להתחיל לחשוב במונחים כאלה של מה מחזק את מה, כלומר, להתחיל לחשוב ברשת, מה החיבורים בין דברים, ולא מה גורם למה, כלומר, מה היה המניע, כן? מי השם או מי אחראי.
מי התחיל.
כן? מי צריך להעיף או למי צריך לתת את הפרס או משהו כזה, כי אין דבר כזה. כלומר, אנחנו רואים מצד אחד שיש לנו צורת חשיבה חדשה, מצד שני, הרבה שאלות ששאלנו קודם, אולי הן מאבדות את המשמעות שלהן. עכשיו, כשאנשים התחילו לראות את זה, אז הם התחילו לראות, אוקיי, עכשיו מה קורה למערכת הזאת לאורך זמן? הרי המערכת הזאת לא נשארת סטטית. אחד הדברים שמאפיינים את המערכות האלה, שהן תמיד נמצאות באיזשהו תהליך. כל הזמן קורה משהו. הן מתפתחות, הן עולות ברמת מורכבות, וזה הדבר שאת רואה כל הזמן. זה בעצם האבולוציה, ואת רואה את זה גם ברמה של התפתחות. נניח, את מדברת על מרחב שבו אנשים חיים, ובהתחלה זה מין ציידים לקטנים, הולכים לפה, הולכים לשם, כן? איפה שיש מים הם מבלים יותר, אבל אין ארגון למרחב. ואחרי כמה מאות שנים, פתאום נוצר איזה כפר, כן? ואז נוצר עוד, כן? ויש לנו שלושה כפרים בעמק הזה, נכון? ואז בא עוד 1,000 שנה, ופתאום נוצר מהכפרים האלה נוצר מרכז עיר, אחד מהם, והשניים האחרים הם מין פרברים. כלומר, יש לי עלייה ברמת הארגון, וזה קורה בצורה ספונטנית. עכשיו, יש פה המון אפקט פרפר, זאת אומרת, איפה בדיוק הכפר ייווצר? אולי כי מישהו רב עם המשפחה שלו, הלך, התעייף עם החמולה שלו, שם את המקה, אמר, פה נעצור, ובסוף הם נשארו שם כאלה הם סבבה, וככה נוצרה העיר.
אבל למה העמק הזה ולא עמק אחר? למה דווקא הכפר הזה הפך להיות ראשי?
כן, אבל מה שאת רואה פה זה שיש לך עלייה ברמת המורכבות. זאת אומרת, לא משנה איך תתחילי, ולא משנה אם את בערי האנדים או במישורי הדנובה, או, כן, או בהודו או באירופה, זה יקרה, וההתפתחות הזאת תהיה תמיד לרמה של יותר מורכבות. עכשיו, אנחנו נדבר עוד הלאה, כן? אנחנו נראה שזה לא עלייה רציפה, כמו שאמרנו קודם, זה מלא קטסטרופות, מלא משברים, מלא
זה בלגנים. לא מין קו ישר ומסודר כזה לא בפונקציה הבסיסית
לא על הגרף. אבל, גם אחרי משבר, את מחכה קצת, את רואה שיש שוב עלייה ברמת מורכבות, ואנחנו רואים את זה ברמה האישית, כמובן, כן? החיים שמתפתחים, ורקים, רואים את זה ברמה החברתית, ההיסטורית, נכון? ערים קורסות, צביעת קורסות, את באה אחרי 1,000 שנה, פתאום נוצר משהו חדש.
זאת אומרת, נפלה האימפריה הרומית, אבל אין מה לדאוג, תהיה מתישהו אימפריה אחרת.
יש מאוד מה לדאוג, כן?
יש מאוד מה לדאוג אם אתה רומאי.
כי את אינדיבידואלית, בדיוק. ואם נפל בזמן שזה נופל, אז מזל רע שלך, אבל מבחינת הפלנטה או ההיסטוריה בגדול, אין מה לדאוג, או אותו דבר באבולוציה. במטאור, או לא משנה מה, כן? 90% מהחיים נכחדים, פתאום מופיע משהו חדש, ואחרי 10 מיליון שנה, פתאום החיים התקדמו הלאה.
אז דוקטור יאב בן דוב, יש כאן בדברים שאתה אומר משהו, נגיד, חתרני נגד התפיסות האקולוגיות של היום, זאת אומרת, מינים נכחדים מדי יום ומלמדים אותנו לדאוג מזה מאוד. האם אפשר לומר, מבחינה אבולוציונית, אין מה לדאוג? זאת אומרת, אולי מצער על הפרפר הזה או על הזאב הזה, אבל אין לנו מה לדאוג ברמה האבולוציונית?
תראי, מה זה רמה אבולוציונית? אני לא יכול לשאול שאלות ערכיות. אם מת מישהו שיקר לליבך, אז הוא מת, אין מה לדאוג, נכון? אבל אם אנחנו שואלים פה בעניין של עלייה ברמת מורכבות, ברור שיש לנו פה עלייה מאוד גדולה ברמת מורכבות, ואם אנחנו שואלים על משברים, אני יכול להגיד רק שהאגדה הזאת שהטבע, לפני שהיו בני אדם, היה חלק ונקי,
והלך
על מי מנוחות והרמוני, ואיזן את עצמו, אגדה, אנחנו לא רואים את זה בשום מקום בטבע. כל הזמן היו משברים, כל הזמן היו בלגנים, דיברנו על זה כבר בכאוס, ונשוב ונדבר על זה הלאה. ושוב, מצד שני, את אומרת, אוקיי, כן, קטסטרופה, אני מבינה שקטסטרופה היא חיונית, אבל אפשר לא היום, לא עכשיו, לא...
אפשר לא אחריי, אחרינו המבול.
אם כבר מבול, אז כן, אז לא היום.
אתה אומר שהמערכות תמיד הולכות וניות יותר ויותר מורכבות. זאת אומרת, אם יש לי כפר ואחר כך 3 כפרים ואחר כך עיר קטנה, זה לא יחזור אחורה. זה לא שהעיר הקטנה הזאת תגיד, אתם יודעים מה, בעצם הבנו שעיר לא מתאים לנו לפרטים בתוכה, בואו נחזור להיות כפרים. לא. למה זה לא קורה?
אחד הדברים שאת רואה במערכות המורכבות, וזו תופעה די אוניברסלית, יש לך עלייה מתמדת ברמת המורכבות. זאת אומרת, המערכת עולה ומפתחת מבנים יותר ויותר מסובכים, ואם את מסתכלת גם ברמה של החיים האבולוציוניים, כן, ברור שקשה קצת להגדיר מה זאת אומרת מורכבות, במה אני יותר מורכב מהמבה, אבל אפשר לחשוב על רמות ארגון שונות, אפשר לחשוב על צורות התגובה לסביבה, נכון? אפשר לחשוב על יעילות של ניצול משאבים, כל הדברים האלה הולכים ועולים, אבל הם לא חוזרים אחורה, זאת אומרת, הם מתפתחים לאט, ומתישהו קורסים, כי אף אחד לא חי לנצח, כן? גם ברמה של מערכות המורכבות, אבל הקריסה היא מהירה. זאת אומרת, את רואה את ההתפתחות יכולה להיות לאורך זמן, כן? אימפריה הרומאית יכולה להיבנות במשך מאות שנים, כשהיא קורסת, היא קורסת די מהר. ואז מופיע משהו אחר, כן? אז משהו אחר מתפתח במשך זמן. אז זה דבר שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים שיש לנו פתאום את העניין הזה של הזמן, נותן לו איזשהו כיוון, נכון? והכיוון הזה של יצירה מאוד מאוד ברורה בכיוון שלה, זאת אומרת, עלייה ברמת מורכבות, ומפעם לפעם קריסות, והקריסות האלה הם חלק מתהליך יותר גדול של עלייה נוספת ברמת המורכבות. אז מה שאנחנו רואים פה, זה דבר שהוא גם מנוגד לחשיבה המכנית, והחשיבה המכנית שניסו בזמנו גם להטיל אותה לכלכלה, לחברה, כי במכניקה יש לך מה שנקרא פתרון אחד נכון, נכון? הפתרון האידיאלי, כן?
כן, אם יש משוואה ויש לה שווה ובקצה אני כותבת מספר.
בדיוק, ובכלכלה למשל, כן, בגלל שאנשים רציונליים,
וכלכלה זה מספרים, אז זה אולי דומה.
כן, אבל הנחה במודלים הישנים הייתה שאנשים בסוף הם לא פריירים, הם רוצים לצאת ברווח, ולכן המערכת תמיד תתייצב על הפתרון האידיאלי. ואם אנחנו הגענו לפתרון הזה עכשיו, כן, נניח כלכלת שוק, דמוקרטיה ליברלית, אינדיבידואליזם, זה אומר שזה הכרחי, זה כמו שאנשים...
זה הכי נכון.
זה הכי נכון, לא רק הכי נכון. כל מערכת בהכרח תגיע לזה, זה איזשהו דטרמיניזם, ואנחנו רואים את זה מהמרקסיזם ועד ל... קץ ההיסטוריה של שנות ה-90 בקפיטליזם ליברלי, הרעיונות האלה של יש פתרון, את הפתרון הזה אתה יכול למצוא מעקרונות ראשונים, זאת אומרת, מרקס לא צריך להסתכל כל חברה ולראות מה קורה שם, הוא יכול להסיק, כן, לעשות אחד ועוד אחד, לחשוב בהיגיון, להגיע לזה שהחברה האידיאלית היא כזאת וכזאת, ועכשיו בהכרח החברה תגיע לשם. עכשיו רק כן, להצטרף למהפכה ולעזור לה להגיע יותר מהר, אבל זה חייב להיות. כולן, כמו שאומרים לפעמים בהקשרים אחרים, כולנו כבר יודעים מה הפתרון. עכשיו רק צריך להגיע לשם, נכון? ומסתבר שזה לא עובד בצורה כזאת. ראשית כל, מה שאנחנו רואים במודלים האלה של המערכות המורכבות, בחיים, כלומר, החיים האלה של המערכות המורכבות, שזה גם החיים שלנו, אבל גם בהרבה רמות אחרות, יש תמיד יותר מפתרון אחד לכל בעיה. כלומר, יכול שהמערכת תלך ימינה ויכול שהיא תלך שמאלה, ובכל אחד מהם היא תמצא את הפתרונות שלה ויהיו מקומות שמקיימים איזה תנאים שאת תגדר כהצלחה, ויכול שיהיו מקומות שלא מקיימים, אבל אין רק אחד, ובמקום לחשוב על התכנסות אל הפתרון האידיאלי, המצב הסופי האידיאלי, בין אם זה החברה המושלמת או השיטה הכלכלית הכי יעילה, או פתרון קבע לסכסור, או whatever, כן? פתרון אחד של כל הבעיות שאנחנו עשינו אחד ועוד אחד, חישבנו אותו, והנה הוא בהכרח. אנחנו רואים, המחשבה היא כמו התפצלות כזאת של עץ, או אנשים קראו זה נוף אבולוציוני. זה כאילו אנחנו, איזה כדור קטן מתגלגל על איזה הר, עם מלא עמקים ובקעים,
וגאיות,
וכל הזמן הם מתפצלים, ובכל מקום יש לו איזה אפשרות ככה ללכת ימינה או שמאלה, ואפקט פרפר קטן, משב רוח גורם לו ללכת לפה או לשם, אבל מרגע שהוא הגיע לאיזה אזור, אז כבר ההמשך של הדרך הוא כבר לא אבסטרקטי, הוא כבר לא יכול לחזור, כן? יש לו אפשרויות, אבל האפשרויות האלה נגזרות ממה שהוא כבר עשה, מאיפה שהוא כבר הגיע. לעבור, כן, ברגע הראשון היה יכול ללכת ימינה או שמאלה, וזה היה מביא אותו לאזור לגמרי אחר של ההר.
אבל ברגע שהוא הלך ימינה?
עכשיו לעבור לצד שמאל של ההר, זה כבר בלתי אפשרי, ודיברנו על זה איך סטנדרטים נקבעים, כלומר, איך פעם אחת נוצר איזה סטנדרט, כן? דיברנו על אפקט הפרפר בזמנו, כן? ועכשיו לשנות אותו ברגע הראשון, כן? זה החלטה של מישהו, איזה מתכנן או איזה סתם משהו, ברגע שזה נקבע כבר אי אפשר לשנות את זה.
ואפשר נגיד לתת דוגמה שיש לנו כאן בתקליטייה של כל ישראל, יש תקליטים מאוד מאוד גדולים בגודל שלהם, מאוד ישנים, כי פעם היה סטנדרט מסוים, ובאיזשהו שלב החליטו שפטיפון הוא בגודל מסוים, זה הגביל את התקליט להיות בגודל מסוים, וזה אומר גם שמשך מוזיקה שאפשר להשמיע על אלבום אריך נגן הוא רק 37 דקות, כי זה מה שנכנס.
נכון, בזמנו הזה. אולי הייתה ישיבה ואמרו, אוקיי, איך נעשה את ה-CD נניח, כן? סנטימטר יותר, סנטימטר פחות, התווכחו, יום אחד, כן, בא איזה מנהל, היה חסר סבלנות, כן? בדיוק היה לו איזה עניין עם אחד מהעובדים, כן, אבל יאללה, נלך על הסטנדרט הזה. אפקט הפרפר, נכון? אבל עכשיו, כשכל המכשירים כבר עובדים ב...
כשכולם מותאמים לסטנדרט
בדיוק,
הזה, לך תחליף.
לשנות את זה, את לא יכולה, כי תצטרכי לשנות את כל התקליטים, את כל הקופסאות, את כל המכשירים, את כל, כן, את כל המדפסות התקליטים. זה כבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, המערכת תמשיך... וזה לא אומר
זה אפשרי, שאני... אבל זה לא כלכלי, לא ישתפו עם זה פעולה.
לא, את יכולה עכשיו להמציא משהו כמו, בואו נעשה את זה על דו צדדי, כן? בואו נשתמש בדיסק הזה גם לקבצי מחשב. יכולה להיות התפתחות, אבל התפתחות הזאת תהיה מתוך מה שכבר היה. וזה מה שנקרא נוף אבולוציוני, כלומר, אנחנו לא מוצאים את הפתרון האידיאלי בצורה, כן, רציונלית, כן? שזה הרבה פעמים מהפכנים חשבו ככה, כן? בוא נתכנן, נשב בעליית הגג, נתכנן חברה אידיאלית, עכשיו בוא נצא לרחוב ונעשה את זה, כן? ואז מסתבר שאוקיי, לאנשים כבר יש כל מיני סטנדרטים אחרים בראש, אז אוקיי, בוא נתחיל להוריד ראשים, כן? מהפכה הצרפתית עושה את זה, ובזה אבל לא יצרת עולם חדש, זה הכנסת עוד אלמנט למערכת, את הגיליוטינה, אז יצרת דינמיקה חדשה, ובסוף קורה משהו שהוא לגמרי לגמרי שונה מה שהתכוונת. אבל מה זה אומר? בעצם זה לוקח אותנו לכיוון שהוא קצת שמרני, בניגוד לאנשים שחשבו, כן? שהנה זה נורא רדיקלי ונורא היפי ונורא מהפכני, כל הסיפור הזה של המורכבות. לא, בסופו של דבר אנחנו חזרנו להבין את התפקיד של ההיסטוריה.
וזה באמת מחזיר למשפט שאמרת בתחילת התוכנית, שזאת ראיית עולם חדשה שמזכירה תרבויות מסורתיות.
נכון, זה אחד הדברים שמאפיינים, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, בכלל כל... אנחנו רואים את זה בתרבות הדיגיטלית, שהיא נורא רשתית, שהיא נורא הולכת לפי המערכות המורכבות, וזה קורה בזמן אמיתי, כי ההתפתחות הזאת היא נורא מואצת היום, שמצד אחד זה נורא נורא חדשני, פתאום יש לנו מושגים שלא ראינו אותם אף פעם, ומצד שני פתאום אנחנו מגלים שאנחנו חוזרים אחורה אל הקדם מכניות, נכון? חוזרים בדיוק כמו הפרקטלים והמקדש ההודי, נכון? אנחנו חוזרים למשהו שהיה לפני התקופה המכנית, ואיכשהו מתחברים אליו מחדש. אז כל העניין הזה של ההיסטוריה, של הזמן, כן? בראייה מכנית, באנו עם בולדוזר, מחקנו, כן? את כל הטריטוריה, כן? לא משנה מאיזה כפר זה היה, לא משנה מאיזה אנשים חיו ואיך האנשים חיו. אנחנו באים עם חברה מודרנית, עכשיו זה יהיה
עכשיו זה יהיה מסודר.
דמוקרטיה, שוק חופשי, קפיטליזם, נתכנן את המרחב, נכון? וזה לא משנה אם אנחנו באפריקה או בהודו, וזה, הפתרון הוא תמיד אותו פתרון, כי זה הפתרון הרציונלי, וזה העתיד של האנושות, וכולנו יודעים איך הפתרון נראה.
אז אנחנו נשים אותו מגבוה, בדיוק באותה היררכיה, ונגיד, אוקיי, אלה התפקידים, ועכשיו, בבקשה, תתאימו את עצמכם לתוכם.
והראייה של תורת המורכבות מתחילה להיות מחדש, ראייה היסטורית, שמרנית, המערכת תמיד מותנית על ידי העבר שלה, תמיד שומרת בתוכה את כל ההיסטוריה. אם אתה רוצה לדעת מה אפשרי בהמשך, ראשית כל תבין איך הגעת לפה ומאיפה הגעת, ומשם תבין גם מה האפשרויות שלך להמשך.
אז שאלה לסיכום, אפשר לחדש בהנחה שאנחנו, שההיסטוריה טבועה בתוכנו, יש סיכוי לחדשנות, לשינוי?
בדיוק, אפשר לחדש, כי יש לנו את העלייה ברמת המורכבות. זה מה שמערכות מורכבות עושות. הן כל הזמן עושות את החידושים, כל הזמן מוצאות מבנים יותר מסודרים, יותר מורכבים. יש גם את הקפיצות הלא לינאריות, הפתאומיות, כשכל המערכת פתאום מגלה רמת ארגון גבוהה יותר.
אותן 10% של נמלים שמשום מה לא הלכו בשביל.
גם אותם 10%, אבל גם המערכת כולה. שפתאום מפתחת מרמה יותר גבוהה, אז החידוש, אבל החידוש והיצירתיות יכולים לבוא רק מתוך קשר עם העבר. שמעת משהו על הציונות שמתחברת לתנך וגם חדשנית מאוד בהייטק?
מוכר.
נדבר על זה
בתוכנית
האחרונה.
בתוכנית האחרונה. אז תודה רבה לך, דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט.
תודה, תודה.
תודה רבה גם לטכנאי השידור שלנו, יבגני ליזרוביץ' ואמיר שמואלי. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני אפרת בזרקון שחר. להשתמע.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.